ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לעדים המנסים להסביר את הכוונה הגדולה של המהר"ל. בתורה כתוב בפרשת שמן המשחה, ואל בני ישראל תדבר לאמור, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. כאן יש שני ביטויים שמגרים את ההסתכלות. קודם כל, מה זה לי? וכל הדברים האחרים, הקדוש ברוך הוא צריך את זה, איזה שימוש כביכול זה נעשה. ובכל מקרה, הרי יודעים שמשכו את הכלים והשתמשו בשמן המשחה. נניח, לא כל כך ברור אם זה אותו שמן משחה שבהם משכו את מלכי בית דוד, משכו כהנים גדולים. על כל פנים, במקרה שלפנינו, עיקר השימוש זה למשוך את הכלים לפני עבודתם. זאת אומרת, הכלים של אוהל מועד של משה, אז משיכתם מכשירה אותם לעבודה, ומכאן ואילך אין שימוש בהם לכלים, אלא כלים שבמשך הזמן משלימים, מפני שהראשונים נפגמו, או מפני שנתפסו כלים, אז הכלל הוא עבודתן מחנכתן. זה כמובן מסביר גם, אני חושב שעסקנו זה פעם, לגבי מנורת החשמונאים, שתיאורית היה צריך גם להשתמש בשמן המשחה, וזה לא כל כך פשוט, שהרי אמרו חז"ל, שבזמן שיושיהו גנז את ארון הברית, הוא גנז איתו גם את צנצנת המן שהייתה צמודה לארון הברית, וגם את שמן המשחה. השמן המשחה למעשה לקראת סוף בית ראשון נגנז, ומכאן ואילך אין לנו ביטוי איתו, שימוש איתו. אז מה זה לדורותיכם? במקרה לדורותיכם, כשהתורה אומרת לדורותיכם, יש איזו מצווה קשורה לדורות, אבל אם זה שמן המשחה שנעשה רק לדורו, אז מה שייך לדורותיכם בדבר הזה? זה מה שקשה בניסוח של התורה. כנראה שלקושי הזה התייחס רש"י, כשכתב לדורותיכם, מכאן למדו רבותינו לומר, זו גמרא בהוריות ועוד כמה מקומות, מכאן למדו רבותינו לומר שכולו קיים לעתיד לבוא. יש שימוש בשמן המשחה לדורות. מה יש? לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, אז ישתמשו, כך משמע, בכלים שיהיו או בכלים חדשים, אולי גם משיחת משיח, משיח מבית דוד, משיח, מיד שומעים את היסוד של משיח, הפשט הפשוט של משיח, זה שנמשך. אז במה הוא נמשך? דיוק נוסף, אמר רש"י זה. יהיה זה לי לדורותיכם, בגימטריה דריסן לוגין הבו. זה בגימטריה 12. והגמרא אומרת שבזמן שרקחו את שמן המשחה, אז עשו אותו בכמות כנראה לא קטנה של 12 לוג. בסדר? אז מה-12 לוג הזה השתמשו שימוש במשך הדורות, נניח של בית ראשון, אז בדרך הטבע זה יתמעט. אז מה זה זה? מדברי רש"י משמע, כאילו רש"י אומר, כל ה-12 לוגין הללו הם נשארו והם עתידים להתגלות לעתיד לבוא. זה מה שפשט בסיסי בדברי רש"י. על זה כתב המהר"ל, שכולו קיים. דאם לא כן, אם אתה לא תדרוש את זה לדורותיכם, למה לי? לכתוב שמן משחה יהיה ומדכתיב לדורותיכם. זאת אומרת, המילה לדורותיכם היא בכלל מיותרת, אם יש לה שימוש כשצריך אותה. שמאמינה, כולו קיים. זאת אומרת שגם אחרי שמשתמשים בו, יש פה אותה כמות. ומפני שהוקשה לו, מנהלן דכולו קיים, שם המקצתו קיים ולא כולו, בסדר. אז לדורותיכם, מי אומר שלדורותיכם זה באותה כמות בסיסית ראשונית? מה שנשאר, נשאר, וזה בסדר, מה שנשאר, זה אתה צריך לשמר. אבל כשאתה מבליע את הזה, אתה מבליע גם את היסוד הזה של ה-12 שלו, שקיים תמיד. אז לכן, כדי לומר את הכמות הזאת, אמר, כי זה בגימטריה י"ב. כלומר, למה כתב זה? אנחנו יודעים שהמילה זה, דרך כלל, היא מילה רומזת. זה מעשה המנורה, הדברים כגון אלה. אבל למה כתוב פה זה? אבל למכתב שמין משחה יהיה, אלא לכך כתב זה, לומר זה במיין זה, הוא י"ב לוגין כולו קיים. וכן יש פה הדגשה שאותה כמות בסיסית שהייתה, היא כמות שתישאר. עד כאן דבריו של רש"י, והמהר"ל מבקש כאילו לגיטימציה לנסות לפרש את רש"י. ומפני שכבר אמרנו לפרש כל מאמר שביא רש"י בפירושו על אמיתתו, הרי בהקדמה אמר המהר"ל שהוא מקבל קבלנית עליו, מקום שיהיה איזה דברים קשים ברש"י, הוא ינסה להתמודד איתם. זאת אומרת, המהר"ל מבקש להיות נאמן למשימה שהוא נטל על עצמו. אני חוזר, שכבר אמרנו לפרש כל מאמר שביא רש"י בפירושו, לגמרי לא כל כך פשוט, המהר"ל מודע לתפקיד שלו, ואומר, רבוי, אני לא רואה את עצמי בן חורין, לא למלא את ההבטחה הזאת. על אמיתתו, עלינו לבאר דבר זה, מה שאמר כולו קיים, ולמה שמן משחה יותר קיים מכל, ולא משמן המשחה בלבד אמור, רגע אחד, כשאתה מדבר על נצחיות של חלק מן המשכן, כשאתה אומר, רגע, שמן המשחה למעשה זה לא חפצה של המשכן. שמן המשחה זה איזה חיטים זה כזה, שאתה חייב לבנות את כלי המשכן, גם את הבגדים, ואתה צריך באיזה מקום שהוא לחנוך אותם או להכשיר אותם לעבודה. השמן המשחה זה כאילו הלגיטימציה להכניס אותם לעבודה. אז למה בחרת דווקא את זה? ולמה הוא קיים יותר? ולא משמן המשחה לבד אמרו, אלא אף במנורה אמרו, מפורש, אמרו כך במדרש תנחומה, בשעה שהקריבו הנשיאים לחנוכת המזבח, ושבט לוי לא יקריב, מכירים את כל הבעיותיות הזאת, זה דרך כלל עיסוק לא לערב פורים, אלא לערב חנוכה. אמרו, למה נתרחקנו מחנוכת המזבח? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לגדולה מזו אתה שמור, שנאמר, פלותך את הנרות, הקורבנות בשעה שבית המקדש הם קיימים, ובשעה שאין בית המקדש קיים, אין קיימת. אבל הנרות לעולם מול פני המנורה יאירו. אז זה מה שכתוב בדברי חז"ל, וכולם מכירים שהרמב"ן ז"ל תמע למדרש הזה. הרי אף המנורה בטלה בזמן שאין בית המקדש קיים. מדוע בחרת גם את זה? גם לחם הפנים? אז אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים על הזכר שעושים ללחם הפנים, על הנוסטלגיה שבדבר הזה, אבל למעשה אין דבר כזה. אז למה בחרת גם את המנורה? ולפי כך, בגלל הקאץ' הזה, בגלל המשפט החזלי הזה, שהמנורה קיימת לעולם, נדחק בפירוש זה בפרשת בעלותך, והוא כמובן השליך את זה לנס חנוכה, השליך את זה לחנוכיה. זאת אומרת, ואני מוכרח לומר שאני לא מצא כל כך דחק בדברי הרמב"ן. עובדה היא שאנחנו כבר למעלה מ-2500 שנה מדליקים בחנוכיה, דהיינו שהרי אתה רואה ואין שום סיבה לומר שאי פעם היא תיגמר. גם תערוכת החנוכיות היא עדות ליצירתיות הגדולה הזאת. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, אתה רואה שיש נצחיות במנורה. אז תמצאו לו, אם זה דרשה טובה ליום העצמאות. המנורה כסמל המדינה היא גם עדות או לתקווה של הנצחיות שאתה רואה בזה. ותמה אני, עכשיו שואל המהר"ל, למה לא הוגשה לו מה שאמרו בשמן המשחה שהוא לא קיים? רגע אחד. על המנורה הרמב"ן נדחק. ומה יעשם שמן המשחה? שמן המשחה אין לנו אותו דבר. יותר מזה, יש איסור גמור לעשות במתכונתה, אסור לעשות באותה כמות. ובמסכת יומה בפרק בלו, שם הגמרא אומרת, עצי שיטים עומדים שהם קיימים לעולם ולעולמי עולמים. בקיצר, המהר"ל אומר שיש פה איזה דבר שמייחסים נצחיות למספר ערכים, כשכולנו יודעים שאין דבר כזה. בשום מקום אתה לא... אם נניח היו חז"ל רומזים, סיפרתי כבר כמה פעמים על הפרופסור מזר ששאל מה הסיכוי למצוא את ארון הברית, או דברים כגון אלה. זאת אומרת, אם היו אומרים באיזה מקום יש שמן המשחה, יושיהו גנז אותו לפני חורבן בית ראשון, אז מה זה הגמרא אומרת? גם כשהוא יתגלה, הוא יתגלה ב-12 לוגים שלם. הרי במשך שנים השתמשו בו, בדרך הטבע הוא יתמעט. אני מגדיר לעצמי שמה שקשה פה למהר"ל, המהר"ל אומר, אני מריח פה שרש"י, רש"י הפשטן, מה הוא נדחק להביא ממרת חז"ל כזאת? אז נכון שהיה קשה לרש"י הפסוק בפרשה, לדורותיכם, אי שם בסוף הדורות, עשויים פעם להשתמש בשמן המשחה. אמרנו, השם משיח. משיח, מדברים על מלך מבית דוד, שימשכו אותו בשמן המשחה, ואנחנו קוראים לו משיח. מפני, עובדה היא שבתורה, למשל בספר ויקרא, כתוב, הכהן המשיח. זאת אומרת, היה משיח כבר קודם. מישהו מיוחד שנמשך בשמן המשחה, הוא בעל סטטוס מיוחד במינו. אז מה ראה רש"י לפרש תוך כדי כניסה לבעיה שבדרך כלל רש"י לא התעסק, ועוד להשתמש בגימטריה ולומר לך שזה 12. זה הקשיים של המהר"ל, ודבר זה... זאת אומרת, המהר"ל מתחיל לומר יסודות. כמו שנתן סדר המציאות, שיהיה העולם על דרך אשר סידר אותו השם יתברך, ויהיה סדר זה קיים לעולמי עולמים. אתה מסכים איתי שיש חוקים בטבע, אתה מכיר את הטבע, אתה מכיר את העולם, אנחנו חוקרים את חוקי הטבע, אבל למעשה אנחנו מדברים על נתון שקיים בעולם הזה. כך, מקביל לזה, נמצא שיהיה נמצא סדר המשכן באופן זה ובקיור זה. הוא ציור אלוהי. אם אני מנסה לתרגם את זה לשפה שלנו, אנחנו מכירים את העולם הפיזי כפי שהוא קיים בפנינו, ואנחנו מנסים לדבר על המודל, על האידאה. אנחנו אומרים, בעולם שלנו יש אידאה, יש תוכנית, יש אדריכליות, יש לו בראש איך זה צריך להיראות, ואחר כך הוא או מישהו אחר מוצא את הדרך איך לבצע את זה. קצת זה רמוז בפרשה שלנו. השם של האומן שאמור היה לבצע את כמראה אשר אתה מורה בהר. בהר הראו למשה מודל, הראו למשה מראות, הראו לו סקיצה, אבל סקיצה לא מסורטטת, אלא סקיצה אידאית. בצלאל, אתה היית בצל, אמרו חז"ל. זאת אומרת, האור הוא היה כל כך חזק שהוא השאיר רק במודל. מה שאתה צריך לעשות עכשיו, אתה צריך את זה לצקת. לצורך היציקה הזאת, אתה צריך להיות בצל. כשאתה מדבר על היחס בין האידאה לבין הביצוע, אתה מדבר על היחס שבין המודל לבין הצל שלו. זאת אומרת, הצל של... תמיד אנחנו מפרשים שהצל זה המודל, טעות. העולם האמיתי זה מה שאתה מסרטט. והצל זה ההתבטאות של הדבר הזה לעומת האידאה הבסיסית. אז הוא אומר, יש מודל של... יש סדר בעולם, והסדר בעולם הוא למעשה ביטוי של אידאה יותר גדולה. ודבר זה מבואר, ובמדרש רבות בפרשת תרומה מצאנו ששקל מעשה המשכן למעשה שמיים וארץ, כמו שבואר שם, ומפני זה עניין אחד להם. וכמו שהיה נותן סדר המציאות בית עשיית המשכן להיות המשכן, כך היה נותן שנחרב הזמן הרצוי שיחזור לישראל. אנחנו מכירים קטסטרופה. אנחנו מכירים, נניח, בתולדות העולם שלנו, אנחנו מכירים מבול. דהיינו שבאיזה מקום שהוא נחרבה המציאות. זאת אומרת, גם החורבן של המקדש זה חלק מן הדבר הזה. אז כך היה רצוי שגם יבוא זמן שהמשכן יחרב. אומנם בדברים אשר אמרנו למעלה, שמן המשחה לגודל מעלתו שבו מקדשים אחרים. עכשיו המהר"ל מוסיף פה עוד איזה נדבך. יש כלים. מהו השמן המשחה? שמן המשחה הוא לא כלי, אלא הוא אמצעי שבעזרתו אתה יכול להכשיר את כולם לעבודה. מה עושה המנורה? המנורה מביאה אור מכוח השמן. זאת אומרת, אז התכלית של הכלי הזה הוא להביא אור. האור הוא, אתה מסכים איתי, שהאור זה המבוקש. זוהי המטרה שיוצאת מתוך המנורה. אבל אתה מרגיש שהאור הוא כבר לא משהו כל כך פיזי. והמנורה מאירה למשכן, והקודשים והקרשים, שהם גוף ועיקר המשכן, לא ייכנסו בהפסד. הם הקרשים. אתם שמים לב שהוא... אני חושב שזה צריך להיות הקרשים. והקרשים, הרי זה קשור למה שהיה קודם. אני קראתי את זה באורגינל, שם כתוב הקרשים. כי זה, הרי הוא התחיל שהקרשים, הוא מתכוון לומר, האמצעים שמעמידים את המשכן, נראה, שהם גוף ועיקר המשכן, לא יכנסו, ואם הגיע להם הפסד, נמצא שהגיע הפסד לכלל המשכן, ולא היה ראוי להיות, כי המשכן הוא שנושא אלו הכלים. ולנושא הגיע, כשנחרב, כשיצא בת קול ואמרה, בית חרוב החרבת. אמרה לטיטוס, מה פרוש בית חרוב וחרבת? הרי פלאביוס מספר שהוא שרפו בית. בית שאין בו אידאה, בית שהשכינה פרחה ממנו, זה היה בבית שני. בבית ראשון מספרים חז"ל בנבואות של יחזקאל, 10 מסעות נשא שכינה. מי שיקרא אותו בפרק ח' ט' וב-י' ביחזקאל, יכול לראות שיחזקאל רואה עוד בזמן שהמקדש קיים, הוא רואה כאילו השכינה נוסעת. יש מאמר חזק מאוד שרב צדוק מביא בשם רבו, שהלכו לגולה בבית ראשון, הלכו כולם בבכי ובצער גדול, ויחזקאל הלך בשמחה רבה. מה יש? הוא ידע שמחכה לו שם מעשה מרכבה. יחזקאל ידע, הוא יחווה את החוויה הגדולה של הניידות. מה שאנחנו אומרים שכל מקום שגלתה שכינה, גלו ישראל, גלתה שכינה עמם, זאת אומרת, יש דינמיקה בתולדות עם ישראל, והיא הדינמיקה של השכינה. אז זה לא שהיה במקום אחד. סך הכל של ההיסטוריה היהודית מעידה על דינמיקה ועל התנהלות שמתנהלת במרכבה במה שנע בכל הזמנים. ומפני שהגיע הפסד לנושא, מכיוון שהמסגרת הבית נחרב, אז לא נמצאו אלה כלים, אבל מצד עצמם לא ייכנסו תחת ההפסד. שמן המשחה הוא לא, הוא פוטנציאל. הפוטנציאל קיים, והציור שהיה בעת עשיית הכלים הללו בעשיית, הוא שגרם מציאותם, כן הוא אתה רק, ההפסד אל הנושא, כאשר הנושא בטל, אמרתי מאוד דבר הדין, השכל הוא מושג מופשט. מישהו פעם נפגש עם שכל, לא יודע, מישהו יכול, אבל כולנו מרגישים כשאנחנו פועלים, כשאנחנו מדברים, כשאנחנו מגשימים אידאה, אז אנחנו מגשים את האידאה. האידאה לא יכולה בעולם שלנו להיות בלי מסגרת. זה מה שאומר הנושא שלה. כולנו מרגישים שיש, אני בהחלט מדבר לשיטה הפילוסופית האידיאליסטית. המטרליסטית יגיד לא, המטרליסטית יגיד יש גשמיות ויש גוף, והגוף הזה הוא שיצר את השכל. אבל אם אתה מדבר על בראשית, אם אתה מדבר שהנקודה הרוחנית היא הדומיננטית, אז הנקודה הרוחנית מתגלה בתוך מסגרת של גוף. אין גוף, יש נשמה. אין גוף, יש רוחניות. הרוחניות הזאת, אני רואה אותה בהתגשמותה כשהיא מתחברת אל הגוף. אבל היא קיימת. המקדש והמשכן, האידאה הזאת קיימת. הוורט הגדול בכל הקטע הזה על הנצחיות והדומיננטיות של האידאה. ומצד עצמם נמצאים, כי מציאת הדברים הללו אשר אין מציאותם במקרה, רק מסודר מסדר המציאות אשר הוא סידר יתברך. זהו מציאותם, כאשר נמצא בסידור המושכל מן המסדר. ולכל הדברים אשר אמרנו, אם אתה מקבל את הרעיון הזה, כמו שמן המשחה ומנורה למעלתם לא היה ביטול לסדר, השכל לא הולך לאיבוד. הרעיון נמצא, רק אני יכול לדבר עליו כשאני רואה אותו מתלבש בשכל הטכני, אני רואה אותו מתלבש בסדר של השירה, אני רואה אותו בסדר של עבודת האומנות. וכמו שהיו, כך הם אתה. מה אתה אומר לי ששמן המשחה לא קיים? הפוטנציאל הזה קיים, לדורותיכם הוא קיים. אבל אל הנושא יש הפסד, דהיינו, אל מה שהדבר הזה מתגלה, שאין כל כך במדרגה, ואתה אל תאמר כאשר היה המשכן בבניינו, שכל חשיבותו לא היה רק הקרשים והדברים שייכים לו. שרי כל אלה דברים הגיע להם שינוי, עובדה שאתה יכול לשרוף את הקרשים. שכאשר יהיה הפסד ליריות וקרשים היום כזה, לא מחר באחר, עד שהיה חדש הכל. אל תאמר שהיה זה נקרא משכן חדש. שאין הדבר כן. כי אין חשיבות המשכן הדברים החומריים, רק עצם הציור. בלשוננו האידאה, המחשבה. אתם מרגישים שהוא מיד יגלוש אל נצחיות הנשמה. אל העולם הרוחני שזה לא קלה. שהיה מסודר מן השם יתברך, ולדבר זה לא הגיע ביטול ושינוי. במשפט כזה קטן, שמן המשחה לי, לדורותיכם, מוקפלת האידאה הרוחנית. ובשביל זה לא נאמר שהיה שינוי למשכן, כל זמן שעצם הציור קיים, אין להקפיד על שינוי הגופות. כשרבי יצחק מבורק היה ידידו הקרוב של הרבי מקוצק, למרות ההבדלים במנטליות. כשנפטר רבי יצחק מבורק, בא הרבי מקוצק לנחם את בנו. אז היתום בכה. שאל אותו הרבי, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, מי ילמד אותי תורה? אז הוא אומר, טיפשו. עד עכשיו אביך לימד אותך תורה כשהוא לבוש בקפוטה, עכשיו הוא ילמד אותך תורה בלי קפוטה. זה האידאה. יש אידאה, יש תורה של אבא, יש מסורת שקיבלת מאבא שלך. אז מה זה אבא שלך? זה 80 קילו של בשר ועצמות וכו' וכו', של לבוש קפוטה, ואת הקפוטה, מה אכפת לך? אז האידאה, קשה לנו, כיוון שאנחנו קרוצי חומר, לחשוב על זה. ולפיכך יש לנו לומר גם, כן, שיש קיום לכל אלה הדברים שאמרנו, שכמו בעת עשיית המשכן, היה מחויב סדר המציאות שיהיו נמצאים, כשיש משכן, לא תצא ידי חובה באידאה. אתה רואה איך הוא נזהר, כי באמת... כשאדון בובר דיבר על כך, על האידאה, אבל אמר, הוא לא מקיים מצוות מעשיות. יש לו את האידאה. הוא אמר, טעות. הנה כאן הנקודה היהודית. כשיש אפשרות למציאות, אתה חייב לחבר את השכל עם הגשמיות. אבל כשאין לך באמת הראש, כך חייב אתה, אז אני חוזר, שכמו בית עשיית המשכן היה מחייב סדר המציאות שהוא נמצא, כך חייב אתה כלים אשר מיוחדים לעילוי מתם, ואין הפסד בזה. ואם הגיע הפסד, לא הגיע רק מצד הנושא כמו שאמרנו, ומפני מעלת מדרגת השמן נעשה בשמן המשחה כמה ניסים כמו שמבר במקומו. ומכל מקום יתבהר לך, כי הנרות יאירו אל מול פני המנורה לעולם, כי לא הוסר ערך אור עריכתם מן המציאות, ודי וזה למבין, כי הם דברים ברורים מאוד. טוב, אז אני כמובן לא מספיק לי בכל זה. אז יש פה בבקשה וריאציות שנמשכו בסיפור הזה. מקום אחד יש בה זה יש בבית איש ביצה מבלי שהוא הזכיר את המהר"ל, ולעומת זה יש ניסיונות של הרב הוטנר להתמודד עם האידאה הזו של המהר"ל. אז אני קורא קודם כל פרשת שבוע, יש לכולם? בבית יעקב. מדבר השם אל משה, בצית אותו שמן משחת קודש, שמן מורה על נדיבת וטובת עין שנמשך אל האדם. מאיפה הוא יודע? ששמן הוא אור, ואור יש בו נדיבות שאין בכל שום דבר גשם בעולם. למה? שייתן מעצמותו לחברו, וממנו לא יחסר כלום. כשאתה לוקח מים מחברך, אז המים שאתה לקחת אין לו. אבל כשנר דולק ואתה מדליק נר אחר, אז הנר השני דולק והאור הבסיסי לא... יש איזו סגולה מיוחדת לאור שאתה לוקח מהלהבה הזאת, ושם זה לא חסר, זה נשאר באותה עוצמה. כמו האור שרוצה להימסר עצמו לאדם ביותר, וכמו שמנר אחד מדליקים הרבה נרות ואין אורו חסר כלום, הוא גידל בגמרא נר לאחד, נר למאה, הרי אתה רואה. וכמו שכתאמרו, שמן תורק שמך, שיש בו נדיבות להתפשט ולהשפיע לחברו. ומזה נתווסף פה ברכה וריבוי. כשאחד רוצה ללמד את חברו, והוא טוב עין, אז על ידי זה שהוא מלמד את חברו, לא חסר. אם תמצו לו ימר, עוד נוסף לו, הוא מתלמידה יותר מכולם. כשלי יש איזו אידאה, ואני מוסר אותה לאחרים, לך יש ולי יש. הרי אתה רואה שאני יכול לתת לך, הנה דוגמה לדורותיכם. אידאה שאני, אין כל הזכויות שמורות. אני מכיר כמה ספרים שכתוב עליהם, כל הזכויות לא שמורות. כל מי שרוצה שיבוא ויפיס את זה. למה לא יש? האידאה הזאת היא אידאה של כולם. הוא הביא ראיה מאלישה, ראיה יפה. כמו באלישה שאמר, אגידי לי, מה יש לכם בבית? כשהוא אמר לאישה, ותאמר, אין לי שפחתך הכל בבית כי הם אסוך שמן. זה מה שנשאר לי. ואית בזוהר הקדוש אסוך כדי משיכת עץ בזעירה. זאת אומרת, זה היה כמות קטנה. אמר שמן הוא, אתרת וישקר בבירך. שמן זה דבר טוב, בוא תהיה ברכה. כדכתיב כשמן היתו, בסבב מה כתוב? כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. ציווה את הברכה בלי שלא תיגמר. ובאתר, זה המשך הזוהר, ובאותו מקום שורה הברכה. כמו שהיית בזוהר, ודאי ברכת השם אתה, טוב שמן, שמן טוב, השם הקדוש יוצא משמן. וכמד אמר, כשמן הטוב היורד על הראש, כי שם ציווה השם את הברכה, כי שמן הוא לבוש לדברי תורה. ולזה כשאמרה שיש לה שמן, אז ידע שמזהו כל מיני ברכות. דיוק יפה מאוד. מאיפה הוא ידע שבעזרת השמן הזה הוא ימלא לקדים של שמן והיא תתפרנס ממנו? שמן יש לך? את בעצמך ידע, אמרת לי שמן? השמן הזה יש לו סגולה שלו. שמן הזה הוא יכול להביא לאחרים וממנו לא יחסר. אז ידע שמזה יהיה כל מיני ברכות וכל מיני ריבויים, ואמר לה, כלים ריקים אל תמיתי, שמזה תתפשט עד אין שיעור. וכן בדברי תורה שנמשלו לאור יש נדיבות וטובת עין ביותר, ואין חילוק בין שהוא אצלו בין אצל חברו. מה שאין כן בשאר לבושי עולם הזה, כל הדברים האחרים בעולם הזה שאינם יכולים להתפשט ולהשפיע על חברו, כי דיתה נוטל זה הפלפלין וזה מה שביד זה אין ביד זה, אתה נותן את הדבר הזה, אין לך את הדבר אחר. אבל התורה אינה כן, זה שונה סדר זרעים וזה שונה סדר מועד, ישנו זה לזה, נמצא ביד כל אחד שניים, על ידי שאני מלמד, אני יכול... אין לתורה קופירייט. הוא כמו משה רבנו עליו השלום, שלימד התורה, הוא מסר כל מה שהיה לכל ישראל, וממנו לא נחסר כלום, הוא קידית במדרש, זה מורה השפעה מדברי תורה, שמכניסים למקום אחד, מכל מקום לא נתבטלה ממקומה הראשון שהייתה בתחילה, ושמן הוא אור ולבוש לדברי תורה, ודרך השמן להשפיע שיש בו נדיבות ביותר, וזה אוכל לקה קדושה. זה הכיוון, למרות שלא הזכיר את המהר"ל. לעומת זאת, הרב אוטנר ביקש להתמודד עם המהר"ל הזה. אני מעריך שהיה לגן עדיו גם בית יעקב הזה, גם מקורות נוספים. על שמן המשחה נאמר שכולו קיים לעתיד לבוא, ואף שהשתמשו בו לא נחסר ממנו כלום. זה הגמרא, וכתב על זה המהר"ל, ודווקא בשמן המשחה שייך עניין זה, ולא בשאר כלים שעשה משה. הוא מחפף פה, הוא לא מזכיר את הקרשים, אבל בסדר, משום שעל ידו נתקצו שאר הכלים. קידוש שאר הכלים פירושו של דבר פוטנציאל שבעזרתו זה יפעיל את זה, ולכן נשאר בשלמותה. והדברים סתומים, צריך הסבר, וחייבים אנו בהשתדלות הסברת דבריו לפי ערכים. ועכשיו הוא הביא כמה דוגמאות. איזה מכובד המכבד את הבריות? כשאתה נותן כבוד, אתה נותן משהו. אז על זה שאתה מכבד את הבריות, לכאורה אתה חסר כבוד, ואמרו, האדם, אם אתה יודע לתת כבוד, אז אתה גם כן מכובד בדבר הזה. ולא מצינו דוגמת עניין זה בשאר המידות. לא מצינו שיאמר כי כל המעניק עשירות מתעשר. אדרבה, אם אתה מעניק עשירות, אז לך חסר. המפתח לבנת מהלר זה נמצא הוא בהחוק השולט בהשפעת השכל, מתלמידה יותר מכולם. כלומר, לא רק שהשכל אינו מתחסר על ידי ההשפעה לזולת, אלא שאדרבה, השפעה זו מביאה לו תוספת כוח מיוחד, וכוח זה רק להשפעת החוכמה. והחיות הפנימית של החוק הזה מתפרשת היא מתוך דיבורו של המהר"ל. מה באמת ההסבר הזה? שהשכל גר הוא בעולם הזה. העולם הזה זה לא מקום החממה של השכל. העולם הפיזיקלי, העולם הממשי, מתנהל על פי חוקים, אבל השכל הוא הבנת החוק הזה. כלומר, מהותו של השכל שייכת היא בעצם לחיי העולם הבא. ולתקופת אחרית הימים, כמובן לאל, אלא שדירתו בעולם הזה איננה אלא דירת הרי של גר השוכן במקום רחוק ממקום מושבו הקבוע. זאת אומרת, הוא התכוון לומר, למה המהר"ל בחר לנסח שהשכל הוא גר בעולם הזה? השכל הוא לא אזרח, כאן לא החממה, השכל הוא בעולם האידאה. כשוויצמן, הנשיא הראשון, נעלם, זאת אומרת, מת, אז הייתה שאלה מי הנשיא השני. אז עזריאל קרלבך ניסה להקים אז לובי לטובת איינשטיין. והוא כתב, אני לא יודע אם היה לו, אולי שמע את המהר"ל הזה. אמר, אדם שבעולם הזה הוא יש לו רק את העיפרון. הוא אפילו לא עת צריך. הוא חי בעולם רוחני. הוא ניסה להסביר למה הוא מתאים שהוא יהיה הנשיא של המדינה, כי הוא חי בעולם של אידאות. זאת אומרת, הוא לא חי בעולם הזה. זה התכוון לומר, השכל, כל המחשבות שלו, הוא מדבר על העולם הזה, אבל הוא מדבר בעזרת כלים, המילה כלים היא לא נכונה, בעזרת משהו שהוא באמת איננו קבוע פה. הוא דרך משל, אם נראה חכם עוזב מקום משכן חוכמתו הקבוע, הוא מתגורר לפעמים במקום רחוק מן החוכמה, הלא נבין, כי מבחינת החוכמה לעצמה לא היה בא למרחק. הוא לא צריך ללכת למקום אחר, כי מצד חוכמתו לעצמו יותר נוח לו במקומו הקבוע, ורק הצורך להשפיע הוא שהביאו לחיות חיי גר במרחקים. השכל מבקש ליצור יצירות, אז אם היה יכול, הנשמה הייתה יכולה להישאר בעולם הרוחני. אחד ההסברים המדרשיים, השירים, למה תינוק בוכה כשהוא נולד? עד לפני רגע הוא היה בעולם נר דולק מעל ראשו, רואה בסוף העולם ובסופו. הוא חי בעולם רוחני. פתאום מביאים אותה לעולם הזה שיש לו חוקים, שיש לו מסגרות, שיש לו מגבלות. הבחייה היא על המעבר, לא לטובתו, כך הוא חושב, בזה שהשכל נמצא במסגרת גופנית. הוא הדין בעמידה בכוח השכל. השכל הוא גר בעולם הזה, עד שכוללים את החכם ואת הגר בברכה אחת. זה כבר דרוש שלו. על הצדיקים ועל החסידים ועל גרי הצדק ועלינו. אז הוא ניסה לומר שלמה הם הולכים ביחד, אתה מתפלל גם על הגרים וגם על הצדיקים ועל החכמים. ותכונת הגירות של השכל מעידה היא כמאה עדים, כי מהותו של השכל, מהות של השפעה היא. ועל כן אנו אומרים שמכיוון שכל כוחות החיים הם בבחינת תושבים בעולם הזה, לכן אין עניינה השפעה אצלהם, אלא בבחינה יחידים זה, ויתכנו שהדבר שישמש לצינור של השפעה, אבל כוח השכל, שהוא בבחינת גר בעולם הזה, הרי עניין ההשפעה הוא עצם מהותו. וכשהשכל מוצא לו מקום נכון של השפעה, הרי הוא חי על ידי כך את חייו העצמיים, ובוודאי שכל פעולה של חיות עצמית מוסיפה אור וחיות לבעליה, וזהו סוד המהלך של תלמידה יותר מכולם. על ידי זה שאני משפיע, על ידי זה שאני נותן, אז אני מקבל חזרה הבנה טובה יותר. סגולת הגירות של השכל היא הגורמת, כי פעולה של השפעת שכל תהיה פעולה של רכישה תוך כדי הענקה. ולא כל מהותו של כבוד אינה אלא הכרת ערך חשיבותו של העניין. ועצם המושג של ערך חשיבות אינו אלא ציור הנתפס בשכל. ערך חשיבות זה הוא משקל רוחני. ומשקל זה בדעת הוא תלוי. ומכאן לשון חכמים זה כבר רחבה שיקול הדעת. וכן הוא בספר משלי שכסילות וכבוד הם תרתי דסתרי. ועל כן בא במידה שהכבוד הוא יליד השכל, בא במידה. הוא נוהג גם בכבוד אותו החוק, הוא מנסה נסביר למה אותו יסוד של איזו מכובד המכבד את הבריות. כי בעצמותו הוא בא איזו מכובד, כן, אני מנסה לקרוא מהמקור, איזו מכובד, טוב, נעזוב את זה. ואיזו מחבר, כי סוף גדרו של הכבוד אינו בקל וחשיבות, אלא להשפיע. טוב. אני ממשיך בתור הבא. היהוד העצמי של מציאת הכבוד וכל מציאות שהיא מקיימת את יהוד העצמי, כוחה מתגדל וחיותה מתגברת. כשם שעצמיות השכל להשפעה, כמו כן הכבוד יליד השכל, מיועד הוא להניק חשבות. ואילו באושר גרועה וכדומה אין הנתינה והענקה אלא בגדר ייתכן. הרחוק מאוד מכל צורה של עצמות. ולפיכך המכבד נעשה מכובד, ואין המעשיר נעשה לעשיר. שתי המימרות, מתלמידה יותר מכולם, ואיזו מכובד המכבד הם שני סעיפים הצומחים משורש אחד, אלא שבמימרה הראשונה הלבוש בא בדמות החוכמה, ובמימרה השנייה הלבוש בא בדמות הכבוד, הוא ניסה באמצעות הנוסחה של המהר"ל להרחיב אותה. והנה, יודעים אנו כי ישנה תיבה אחת שכל ישראל משתמשים בה לבטא את כלליותה של תקופת אחרית הימים. התיבה הזאת היא משיח. אז כשאתה מדבר על עולם מתוקן, אתה מבין שבעולם התוקן יש כל הדברים החלקיים נעשים שלמים יותר. למה קוראים לזה משיח? משיח לכאורה זה דבר פרטי. משיח, פירושו של משיח הוא משוח בשמן המשחה. למה קוראים לעולם המתוקן של אחרית הימים משיח? ונמצא כי כלליותה של תקופת אחרית הימים על שמו של שמן היא קרויה. משיח, למה? שיבוא המשיח, יבוא המשיח. אנחנו לעתים לא נותנים לעצמנו דוח, למה אתה אומר משיח? אבל שאתה רק רואה, מה? יהודי שאף פעם לא שמע, מה זה משיח? משוח בשמן המשחה? משוח, לא משוח. העובדה הטכנית הזאת שמשכו אותו בשמן המשחה, היא עושה את זה לתקופה הכי אידיאליסטית? מה קרה פה? כי בכלליותה של תקופת אחרית הימים, על שם של, על שמו של שמן יקויה, ויציב המילתא בדבריו של המהר"ל, המהר"ל, הרב רוטנר עשה מזה כמה פעמים קפיטל. מספר 7 הוא המספר של העולם הטבעי, עובדה שהעולם שלנו נברא. למה? 7 זה שבע. שבע, היית רעב, אכלת, יש לך. זאת אומרת, זה המקסימום שאתה יכול להגיע. 8 זה מלשון של שמן. זמתי מהמהר"ל ששמן הוא מלשון שמיני, שהוא המספר שלאחר 7, משום שהוא על הטבע. ומפני כך אנו אומרים, כי כשם שנמצא באדם כוח, שהוא בבחינת גר בזמן הזה, מה עושה את האדם? אדם, יש לו שכל. אבל השכל הזה אתה מסכים שהוא לא מהעולם. איך אמר פלויני? אם הייתי שומע שיש מקום ששם מוכרים שכל, הייתי הולך לשם. מי שאין לו שכל לא הולך אפילו לשם, הוא לא יודע. אומר, לקנות שכל זה במקום שלא קיים בעולם הזה. זה בא מעולם רעיוני, מהציור, מהאידאה. אז בעולם הזה זה, הוא גר. ומפני ככה אנו אומרים, כשיש שנמצא באדם כוח, שהוא בבחינת גר בזמן הזה, כמו כן נמצא כנגדו בעולם חפסה כזאת, אשר קיומה הוא בתכונה של גרות בזמן הזה. יש משהו שהוא למעלה מהסובה, שמן, כמו ששמן זה דבר מיותרים, פלויני שמן, הוא יש לו יותר ממה שהוא צריך. אז הוא אומר, שמן זה דבר כזה, שמה קורה? אתה משתמש בו, והוא לא מתמעט הראיה שהשמן דולק, ואתה מדליק ממנו, והשמן הראשוני לא נחסר. חפצה זו שמן שמה, וכשם שסגולת הגהירות של השכל יוצרת בפעולתו של השכל מהלך של בלתי מתחסר על ידי השפעה, כמו כן נוהג הוא המהלך הזה בפעולתו של שמן המשחה. ומהירים הם דברי המהר"ל, וכאן הוא חוזר למקור שגירה אותו לכל הזה. מפני ששמן המשחה מקדש את כל הכלים, לכן כולו קיים לעתיד לבוא. כלומר, מכיוון שמהותו של שמן המשחה הוא בהשפעה דווקא. מה עושה שמן המשחה? שמן המשחה אתה לא עובד בו, אלא הוא נותן לאחרים. דבר שנותן לאחרים, והוא בעצמו לא נחסר. מה שרשי רמז פה, שכולו, רשי השתמך על דברי חז"ל, שכל כולו קיים לעתיד לבוא, מכיוון שבעולם של עתיד לבוא, דברים שאתה נותן, אתה לא חסר בהם. הרי מציאותו של שמן המשחה בעולם היא דוגמת כוח השכל באדם. שכל באדם, הרי הסברנו ברגע זה, ששכל האדם הוא כזה שהוא נותן ולא חסר. וזה ממילא נוהג בו החוק שאין פעולת השפעה מחסרת בו, ואף על פי שהשתמשו בו, כולו נשאר קיים. בוודאי שהשתמשו בו, אבל האידאה שנמצאת בשמן הזה, שבעזרתו אתה יכול לחנוך את הכלים, האידאה נשארת קיימת. הבאתי כבר פעם את התנא דבי אליהו, שמסביר שהמשכן של עתיד לבוא, משהו שהמקדש נבנה, אז המשכן יצא מכלל שימוש. מה עשו איתו? את הכלים הביאו למקדש, ואת המשכן עצמו גנזו במחילות שמתחת להר הבית. אז יש לזה את הביטוי הארכיאולוגי, שאנחנו יודעים שאדמת הר הבית היא אדמת גיר, ושלמה חפר בה כל מיני מחילות. אלה שהרבושים קצת משתמשים בזה לאחרונה. על כל פנים, שם גנזו את האור. הרעיון הוא לקח, ויקחו לי תרומה, לי לשמי, אותו לי שכתוב פה, זה לי לדורותיכם. האידאה שעם ישראל התנדב ונתן השכל הזה, הציור הזה, המחשבה הזאת, היא קיימת. היא קיימת בתמונה באיזה מקום שהוא במחילות. אלא לנו קשה לראות אותה כעומדת בפני עצמה, כשם שקשה לנו לראות את השכל בפני עצמו. כשם שקשה לנו לראות את הנשמה. כשאתה רואה אדם פועל, אז אתה אומר, הנשמה שבו פועלת. אתה רואה אדם מת, הוא לא פועל, אתה אומר, הנשמה עזבה אותו. זאת אומרת, אתה יכול לדון עליה, לא מפני שאתה רואה אותה, אלא רק מהשימוש שנעשו אותה. האידאה של המשכן, אתה יכול לראות אותה רק כשהיא באה לידי ביטוי, או כשהיא מפסיקה לעבוד. הדברים הללו אמורים הם בשמן המשחה, כלומר, קידוש השמן לשמן המשחה מחדש הוא בשמן תורת חפצה של אחרית הימים. והלא פשוט הוא בדברי החכמים בכל מקום, כי השמן בכלל משתייך הוא לכוח החומה, אלא שהם הם הדברים. מכיוון שמציאות השמן בכלל משתייכת היא לכוח החוכמה, במה היא משתייכת? בזה שאתה נותן חוכמה משלך לאחרים ואתה לא מפסיד. השכל גר הוא בעולם הזה, ממילא ייתכן שיתקדש השמן בקדושה כזאת, המחדש בתורת חפצה של אחרית הימים. השמן הוא מעולם האידאות. עולם האידאות הוא עולם של אחרית הימים. שם נרדף לאחרית הימים זה משיח. ומה הוא משיח? עוד פעם שמן. לכאורה זה הערה נכונה מאוד. למשיח אמורות להיות המון סגולות. מה אתה קורא לו פתאום משיח? למה אתה קורא למשיח על שמן? זה פעולה טכנית שמושכים אותו בשמן המשחה. שמן המשחה הוא הסמל של אידאה שאתה לוקח אותה, והיא איננה נגמרת, היא נמצאת בכל מקום, היא לא שייכת לעולם הזה, היא שייכת לעולם המתוקן. עד כדי כך שהרבה מסגולותיה של תכונת הגירות בעולם הזה מופיעים בגופו ממש, אינו מתחסר, כולו קיים לעתיד לבוא. הקטעים הללו של פחד יצחק לקוחים מענייני חנוכה שלו. אז הוא השלים, והיינו שכתב המהר"ל, דאף שהיוונים תימו כל הכלים, מכל מקום נתפרטה בהם לעת יתומת השמנים, ותימו כל השמנים. משום שהיוונים מיוחדים הם לטמא את השמנים. המילה אידאה היא מילה יוונית. בן גוריון לא הסכים לאשר את חוק האקדמיה לשפה העברית. הוא אמר, תגידו לי מילה עברית בשביל אקדמיה. למה האקדמיה של המלה? ולא מצאו מידה שתבטא מה שאנחנו יודעים על אקדמיה. אז זה נשאר ככה, נדמה לי שהוא בימיו לא חתם על החוק הזה. תגידו מילה עברית. היוונות הביאה, זה הרי היסוד. מה באמת היה ההתמודדות? היוונים הביאו את האידאה לעולם. זאת אומרת, את בבקשה? את הגדרה. הם דיברו על רעיון. זאת אומרת, לכן ההתמודדות הייתה כל כך מסוכנת איתם. כשהייתה, הערכנו בזה בהרבה, עבודת הפסילים וכל הסיפור הזה, זה הייתה הגשמה. וכשדיברו על רעיון, על מחשבה, כאן נקודת ההיקש בין היהדות, ולכן היא הייתה כל כך מסוגלת. הוא אומר, תימו את כל השמנים. אז מה אתה נבעל? הוא אומר, השמן זה החוכמה. השמן זה הביטוי של דבר שאתה נותן לאחרים, ואתה עצמך לא חסר בדבר הזה. אז משיח הוא כזה אחד שהוא יכול לתת לכם, והוא לא יחסר ממנו. שמן המשחה שיש אצלנו בפרשה, הוא כולו קיים לעתיד לבוא. כי לעתיד לבוא הרי יתגלה איך הרעיון יכול להיות קיים, גם אם אין לו את הציור הגופני. אנחנו כולנו כבולים לזה. יהיה זה לי לדורותיכם. לדורותיכם, בסוף כל הדורות, שמן המשחה יבוא לידי ביטוי. יבוא לידי ביטוי בזה שהאידאה תתגלה איך היא יכולה להתקיים, גם אם אין לה את המסגרת הגופנית.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.